סוף הפרשה הקודמת, אנחנו מוצאים כאן בפסוקים, בפסקה הראשונה, את המציאות הנפשית והרוחנית שבה מתרחש פסוק ט"ז, שהוא בעצם העמידה של יהודה מול טענת האיש שמבחינתם, מבחינתם של אחי יוסף, הוא לא מזוהה כמובן כיוסף אלא כאיש מצרי. כתוב, ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק? אלוהים מצא את עוון עבדיך. איננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא גביע בידו. יש משהו במושג, בתפיסה של אלוקים, מצא את עוון עבדיך, של הקהל חטא, של הודאה בכישלון יחסית למדרגתם. אבל לא ברור מתוך המשפט הזה מה הולך להתרחש עכשיו. האם באמת זה יסתיים במילים, איננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא גביע בידו, או בפסוק י"ח, שהוא פותח את הפרשה שנקרא בשבת, ויגש אליו יהודה. היום יביא אדוני, דבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, והליכה רבך בעבדך, כי חמוך כפרעו. כשהתורה מתארת את הפעולה הזאת, תודה, פעולת ויגש, היא כבר לא מתארת משהו עמום, אלא היא אומרת, יש פה פעילות, יהודה פועל. ואם ככה, המילים, האלוקים מצא את עוון עבדיך, שבפסוק ט"ז שראינו קודם, הן לא מילים של סיום, אלא של הגדרת תמונת המצב. מבחינתנו, אומר יהודה, אנחנו מבינים שיש פה איזשהו בירור אלוקי. אבל אין הכוונה לומר, קיבלנו עונש, חטפנו, וזהו, ונשאר בזה. אלא אנחנו רוצים להתמודד. וההתמודדות הזאת מתפרשת בדברי חז"ל, בפועל הזה ויגש, לכיוונים שונים. גם לרקות אם צריך, וגם למלחמה אם צריך, לכל מה שידרש. ועל כן הנימוק בפסוק למדבט, כי עבדך הרב את הנער מאם אבי לאמו. אם לא אביינו אליך וחטאתי לאבי כל הימים. ואתה ישב לעבדך תחת הנער עבד לאדוני והנער יעל עם אחיו. כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי ונראה ברא השם צא את אבי. אומר רשי, בפסוק הזה, פסוק למד ב', הוא מתחיל בפסוק של, במילה של סיבה. כי עבדך הרב את הנער. אומר רשי, רוצה יהודה לומר, מדוע הוא מתערב בסוגיה. הוא מתערב בסוגיה בגלל עבדך הרב את הנער. זאת אומרת, יש פה אולי הדגשה של כל החשבון שיהודה עושה גם עם עצמו, גם עם האחים, וגם עם האיש שהוא מדמה כרגע בנפשו, שהוא איש מצרי, שליט על מצרים, כמעט כמו פרעה. החשבון הזה קשור למושג העריבות. כלומר, האלוקים מצא את עוון עבדיך בגלל שלא גילינו עריבות מתאימה. עונש, אומר רב צדוק מלובלין, בפרשת לך לך, בפרי צדיק, עונש הוא לא מכה סתמית. עונש בא לבנות. עונש בא לתקן. אנחנו בעצם לא תמיד יודעים מה היחס בין האיכות של הקלקול, לבין ההיקף, לבין העוצמה של התגובה האלוקית. לא תמיד יודעים לעשות את החשבון המדויק. אבל יהודה אומר, את הניסיון לעשות את החשבון צריך לעשות. והכנות של יהודה לא משאירה אותו עושה את החשבון מול אחרים, מתאמץ לעשות את החשבון מול אחרים, אלא מול עצמו. ועל כן, כאן שהוא אומר, האלוקים מצא את עוון עבדך, הוא גם אומר, כי עבדך ערב את הנער. כלומר, זה בעצם סיכום החשבון מבחינתו של יהודה, הוא מבין מה המשימה שעומדת לפניו. עכשיו צריך לתקן את סוגיית הערבות. ואם, חבוד.
אבל למה הוא מכניס את בנימין בפסוק הראשון? אם הוא יודע שנעשה פה איזה משהו, הוא מביא אומר שהתוצאה הזאת שבאה והם, שזה בעקבות מה שהם עשו. הוא אומר שהם כולם עבדים. למה הוא מכניס גם את בנימין שהוא יהיה? בנימין יכול להחליט אם הוא עשה משהו, שהוא צריך לקבל עליו את העונש. הוא מבין אם מגיע לו להיות עבד או לא. אבל כבר מלכתחילה להגיד שגם בנימין
יהיה
למרות שאחר כך הוא מתחיל להגן עליו
בזה
שהוא
הרבר, הרבר לבנימין. אני חושב שעומק השאלה הוא יותר נהיה חריף בגלל המציאות שאנחנו חיים בה. במציאות שאנחנו חיים בה, אדם יכול להחזיק באיזה כיסא שלטוני, באיזה תפקיד שלטוני. ומבחינתו מסביב יום השר, הוא נשאר על עמדתו. כל מה שקורה מסביבו בעצם לא נוגע לו. יהודה מבטא סוג של הנהגה אחר. קודם כל, כבר בפרק, אפשר להגיד הראשון, של המבחן של ה... או לא יודע אם הראשון, אבל אחד המבחנים הראשונים של המנהיגות שלו, הביטוי של צדקה ממני, של מסוגל להודות על האמת, מסוגל להודות בטעות, הגמרא מכנה את זה מסכת סוטה, אפילו ביטוי של קידש שם שמיים בפרסי. אבל הדבר היותר יסודי זה הבנתו של יהודה שיש פה דין משפחתי. כיוון שעוסקים עכשיו באמת בראשית האומה, ביסודות שלה, אז הבירור הוא לא בירור פרטי של אדם מסוים. פלוני עשה כך או עשה אחרת, זה רק חלק מהסוגיה. הסוגיה היא משפחתית, המשפחה צריכה לגלות עכשיו מהי ערבות הדדית. אז קודם כל ההכרה של האלוקים מצא את עוון עבדך. אנחנו כקבוצה צריכים תיקון. זה במישור הראשון. אחר כך נכנסים יותר לעומק, ואז אומר יהודה, אני צריך לתקן, לא בנימין. אני, עבדך, ערב את הנער. זאת אומרת, יש פה איזו התפתחות מסוימת, מבחינת הכותרת הכללית, יש פה אבון על כל המהלך שלנו, וכולנו חלק ממנו, בלי להיכנס כרגע לדקויות מי עשה מה ומי אשם במה, ומתוך הכותרת הזאת נכנסים יותר פנימה לסוגיית הערבות, שהיא כבר בפתחו של יהודה.
כן, אבל מהפסוק הזה אפשר להבין פה שכביכול יהודה אומר שאולי בנימין כן גנב את הגביה, שמגיע לו להיות עבד, כי הוא לא היה במכירה של יוסף. אז אם הוא אומר שגם הם עבדים, אז הוא יודע שהם עבדים על מה שהם עשו עם יוסף. ואם בנימין גם עבד, אז אם הוא עבד, אז כנראה שהוא אומר רק על זה שהוא גנב את הגביה, כי זה לא היה שותה במכירה.
רואים מתוך דברי המפרשים, שיש פה בעצם חשבון בשני מישורים. מישור אחד, יהודה יודע, כולל בנימין, שהם חפים מפשע. מבחינתו, או מבחינתה של העלילה, יהודה יודע שאין לעלילה הזאת על מה להסתמך. אבל, זה בדיוק החידוש שלו כשהוא אומר, אלוקים מצא את עוון עבדך. זאת אומרת, הוא לא מתייחס לפרשה כעיתונאי או כפוליטיקאי, אלא כאיש אמונה. כאיש אמונה, המישור השני, הפנימי, יותר משמעותי. ואז, אם האלוקים מצא את האבון, אז הוא מצא את האבון של כולם. אחר כך, אבל פה הנקודה השלישית, שהיא בעצם השנייה מבחינתו של יהודה, ברמה המפורטת, זה התיקון. כלומר, לא גישה פטליסטית, האומרת, טוב, יש גורל, יש איזה עונש, אי אפשר להיפטר ממנו, אי אפשר למנע ממנו, אלא... בעצם הכרה לכך שיש פה גלגול שאלוקים מגלגל את המציאות כדי שנעמוד במבחן. והמבחן הזה הוא מבחן הערבות, עליו חתום מי שאמר לאביו, אם אתה תיתן לי אותו, את בנימין, ואני אוכל לחזור למצרים לרגע בשביל אותה משימה מול התבועה ומול האחראי שם, אז משתמש יהודה בביטוי הזה, אנוכי הערבנו. הוא כבר יוצר איזה פתח, או יותר מדויק, התורה מכנה את ה... את הסדק הזה, את התחלת התיקון הזה, בדיוק בביטוי, ערבות. עכשיו נסגר המעגל, הנה לפניך ערבות. אתה צריך לגשת ליוסף ולומר לו בכל צורה שהיא מבחינת סגנון הדברים, אבל כשמגמה אחת באחריותך זה להחזיר את הילד. זה לעשות את התיקון שבעצם בגללו האלוקים מצא את עוון עבדיך. אולי היסוד השני שמתברר כאן בפרק מ"ה, בדף שקיבלנו בהמשך, אולי הוא מברר עוד פרק בערבות, אבל הפעם לא בין יהודה לאחיו ובין יהודה לאביו, אלא בין יוסף לאחיו. הרי יוסף כשהוא מתוודע אל אחיו, אומר להם, בפסוק ד', ויאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי ויגשו. הפועל הזה הוא פועל שיטתי. אומר, אנחנו עכשיו צריכים לעשות בירור. בירור פעיל. לא סביל. אנחנו לא מסתכלים באופן נפעל על המציאות, אלא מוטלת עלינו משימה. מה המשימה? ויאמר, אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרים. לא נשכח. הנתון הזה, העובדה הזאת שאתם פעלתם את הפעולה הנוראה של אחים שמוכרים את האח שלהם, זה נתון שיוסף לא מתעלם ממנו. ואולי הוא יוצר את הקושי של ההמשך. ואתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם, כי מכרתם אותי. אם אתם עכשיו במצב של הודעה לאמת וממשיכים את התיקון של יהודה, עד כדי כך שאתם כועסים על עצמכם, אומר להם יוסף, אל תעצמו. ואם אתם עכשיו מצטערים על כך שאולי סוף תוכניתכם לא יצא אל הפועל, ולא הצלחתם להקטין את כוחי, אלא להפך להגדיל, גם כן אל תעצמו. למה? אותה סיבה לשתי ההסתכלויות. כי למחיה, שלחני אלוקים לפניכם. אדם היה יכול לעשות עכשיו את כל החשבון עם האחים. היה יכול להעמיד אותם במקומם. היה יכול להתנקם. היה יכול להגיד לא רק לא נשכח, אלא גם לא נסלח. אבל יוסף, מה תגובתו? הוא אומר, עכשיו אני מחויב בעריבות. העריבות זה לא רק פרט מסוים בתוך המשפחה כדי לתקן את מה שהתרחש. אלא הערבות בחלק השני שלה זה המשך הבירור של העמידה מול אלוקים. מה אלוקים רוצה? שלחני. כל מהלך ההתגלגלות היה בעצם, מבחינת האחריות שלהם, מעשה מקולקל. יחסית למדרגתם, מעשה שנקרא אבון, כך הם מעצמם מבינים. אבל מבחינת החשבון האלוקי, למחיה שלחני עליכם. ושוב משתמש בפועל הזה, בפסוק זין, וישלחני אלוקים לפניכם, לסום לכם שארית בארץ, להחיות לכם לפלטה גדולה. אני ערב עליכם, אני פועל בשבילכם. וממילא, אתם צריכים לגשת. אתם צריכים לפתוח דף חדש בתולדות ישראל. שזה בדיוק מה שאומר הספורנו, בחשבון הבית השני, כשלא למדו את הלקח הזה, לאן הגיעו? לאותה שנאת חינם. אבל יוסף אומר להם, עכשיו אנחנו צריכים להמשיך את מהלך השליחות. כל מה שגלגל אותי הקדוש ברוך הוא, ובעצם פעל דרככם, אתם את שלכם קיבלתם, אתם את שלכם, את החשבון נפש שלכם עושים, עכשיו המשפחה צריכה להמשיך את מחייתה, צריכה להמשיך את ההתפתחות שלה. אנחנו לא צריכים עכשיו באיזושהי נקודה וחוזרים אחורה. ולכן משתמש יוסף גם בביטוי, אל תרגזו בדרך. אל תרגזו בדרך, אומרים הראשונים, לא מדרך החוכמה, סליחה, לא הראשונים, הנציב אומר את זה, לא מדרך החוכמה להצטער על העבר. עכשיו לשקוע ולחטט רק במה שהיה, זה יהיה החמצה של אותה ערבות, שבגללה יהודה היה צריך להודות על האמת. כלומר, התיקון מצדכם היה צריך לעבור, אבל לא בזה נשלמה המלאכה. אנחנו על הכתפיים שלנו עכשיו, כ-12 אחים, צריכים להצעיד את האומה אל השלב הבא שלה. השלב הבא מוגדר במגמה האלוקית בפרק מ"ו בהמשך. כשיעקב אבינו מתוודע לקיומו של יוסף ולמעמדו, משתמשת התורה שוב ושוב במושג ישראל. הנציב אומר שהמושג הזה גם נאמר בדברי יהודה אל אביו. כשיהודה אומר את המילים האלה, אנוכי ערבנו מידי תבקשנו, הוא משתמש בביטוי הזה ויאמר ישראל, ויאמר אל ישראל אביו. אמר, יש פה אמירה, אומר הנציב, של מהלך לאומי ולא רק משהו נקודתי משפחתי. ויאמר ישראל רב עוד יוסף בני חי לך ואלינו, וישא ישראל בכל אשר לו, עד בעיקר לפסוק ב', ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה. ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני. הקדוש ברוך הוא קורא לישראל, אבל בשם יעקב. זאת אומרת, קריאת הכיוון היא לאומית לדורות. המציאות תתגלה דרך יעקב, דרך הצד היותר נמוך. למה? ויאמר, אנוכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרים, כי לגוי גדול השמחה שם. גם כשיהודה מדבר עם אביו וקורא לו ישראל, ושם אומר הנציב, רוצה לבטא שלא יפחד, כי יש לו את הכוח הלאומי שעליו השגחה מוחלטת אלוקית, וגם כשהקדוש ברוך הוא אומר לישראל וקורא לו בשמו יעקב, אומר אנוכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרים. ולמה? אל תירא. מפני שאני אעשה אותך לגוי גדול. האם זה סוף ההבטחה האלוקית? או פסוק ד', אנוכי ארד עמך מצרים, ואנוכי אעלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. האנוכי, ההנהגה האלוקית, איתנו תמיד. גם בשפלותנו, גם כשאנחנו יעקב, וגם כשאנחנו ישראל. זה לא רק הבטחה שאומרת באופן כללי, בסופו של תהליך, אתה תהיה לגוי גדול. אלא זו הבטחה שאומרת כל השלבים, גם של הירידה, וגם של העלייה, לא רק באחריות ההנהגה האלוקית כאיזה מפקח מרחוק, כמשגיח מרחוק, אלא אנוכי ארד עמך מצרים. שכינה בגלות. ואנוכי העלך גם עלו, אומר רבנו בחיי, לא רק מעלה אותך, אלא מעלה אותי. זאת אומרת, שכינה קמה מאפר. שכינה יוצאת מהגלות. הופעת ההשגחה האלוקית בעולם, דרך מצבו של ישראל. אז זה לא בדיוק אל תירא כי יהיה טוב. אלא יותר אל תירא כי איתך אני. כלומר, עצם העובדה שההנהגה האלוקית כורכת את שמה בשמנו, כורכת את גילוי רצונה בעולם במציאות שלנו, זה הכוח לעמוד גם בירידה. אנחנו נמצאים לפני עשרה בטבת, שהוא לפי התקנה של הרבנות הראשית, גם יום הקדיש הכללי. והמושג של אנוכי ארד עמך מצרימה, של שכינה בגלות, אולי אין לו יותר מציאות מוחשית, ממשית, מאותה שואה. שהנביא יחזקאל, כשהוא עוסק בתיאור של הגלות, מדבר אמנם על משל, אבל כדרכם של נביאים, משלים, זה לא רק משהו חיצוני, על המציאות הזאת של עם ישראל נמצא בבית קברות לאומי. והמילים שמופיעות בנבואה, יבשו עצמותינו, נגזרנו לנו. זאת אומרת שישראל אומרים, אין יותר סיכוי לקום מהאסון הזה. זה תיאור שמופיע בנבואת יחזקאל על מציאות הגלות. אולי אין תיאור יותר ברור של המציאות הזאת של אנוכי ארד עמך מצרים. של עבדום ועינו אותם. גם ביציאת מצרים, אבל זה לא רק נגמר באותה מציאות של ראשית האומה, אלא גם בשלבים יותר מאוחרים שלה. הגמרא פה במסכת יומא, בפסקה 3, עוסקת בדברי רבי שמעון בן לוי, בתואר של השלב שאפשר לומר, הוא בעצם ממש ההתחלה של תורה שבעל פה. רבי שמעון בן לוי אומר, למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה? כנסת במובן החיצוני תיקרא גדולה אם יש בה דרך המשל 120 אנשים. אבל אם יש בה הרבה קטנות, אז המילה גדולה, גדולה, היא לא כל כך שייכת לעניין. פה הביטוי אנשי כנסת הגדולה מתפרש בדברי חז"ל לא מצד הכמות, אלא שיחזירו עטרה ליושנה. נקודה מסוימת שנחסרה, והם יוצרים את המציאות של תיקונה. מה חסר? וממה הם תיקנו? אתה משה. משה רבנו בתיאור בספר דברים בפרק י' מבחינת רצף התארים האלוקיים אומר האל הגדול הגיבור והנורא. זה חלק מהברכה הראשונה ברכת מגן אברהם בתפילת עמידה לדורות מתוך אותה תקנה של תורת אלוקים שהקדוש ברוך הוא הכתיב למשה. אתה ירמיהו ואמר, נוכרים וקרקרים בהיכלו, איה נורא אותם. לא אמר נורא. ירמיהו בפרק למדבט מדבר על ההשגחה האלוקית, אומר האל הגדול, הגיבור, ואינו אומר נורא. המילה נורא נשמטה מדבר. למה? אמר, אם הביטוי של נורא אלוקים ממקדשך שייך להופעת המקדש בתפארתו, ועכשיו נוכרים, הורסים את בית המקדש, מחריבים אותו, אי אפשר להגיד את המילה נורא. אתה דניאל, וגם הוא בפרק ט', בפרק מאוד יסודי של מרכיבי השגחה האלוקית, אמר נוכרים משתעבדים בבניו, היה גבורתם. לא אמר גיבור. ירמיהו כואב את חורבן המקדש, ודניאל כואב את חורבן האומה, את השתלטות הגויים עלינו. ולכן דניאל לא אומר גיבור. אומרת הגמרא, מה עשו אנשי כנסת הגדולה? איך בנויה התפילה שלנו? שהיא תקנת אנשי כנסת הגדולה. האל, הגדול, הגיבור והנורא. אז איפה שנשמטה המילה נורא, הם הוסיפו אותה. איפה שנשמטה המילה גיבור, הם הוסיפו. הסתיימה החזרת עטרה ליושנה. יש פסוק שאומר משה, יש חיסרון שנחסר בזמן ירמיהו ובזמן דניאל, ויש החזרת עטרה ליושנה, ומתקופת אנשי כנסת הגדולה, אנחנו רואים האל הגדול הגיבור ונורא. אבל לפי הגמרא, זה לא נקרא להחזיר עטרה ליושנה. כלומר, גם הכאב של ירמיהו, וגם הכאב של דניאל, מחייבים מענה. ועד שלא נברר מה זה נורא, ולא נברר מה זה גיבור, זה לא נקרא להחזיר עטרה ליושנה. להגיד את המילים האלה, לצטט אותם, כתוב בספר דברי פרק י', אז גם אני אומר אותם, מה עשיתי? אם לא התייחסתי לחיסרון של מה שעשה ירמיהו ודניאל. על כן, ממשיכה הגמרא ואומרת, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדורו. אדרבה. המילה אדרבה היא לא לתפארת המליצה. בדומה לכך, אותה תפילה של רבי אלימלך, שבעצם עוזר לנו לבטא את הרצון לראות מעלת חברנו ולא חסרונה. הוא גם אומר את הביטוי, אדרבה. כלומר, ניקח את מה שנראה לכאורה מפריע לנו, ואותו נהפוך להיות מנוף לראות מעלת חברנו. איך זה יעבוד? ניקח, אומרים אנשי כנסת הגדולה, את כאבו של ירמיהו, את כאבו של דניאל, ואיתם נברר משהו שלא ידענו קודם. אדרבה, איתם נברר באמת מה זה נורא ובאמת מה זה גיבור. זוהי גבורת גבורתו, שכובש את יצרו, שנותן ערך אפיים לרשעים. ביטוי נורא, קשה להבין אותו. קודם כל המושג יצר, ולכן חלק מהגרסאות כאן הם יותר בכיוון של כובש את רצונו, לא במובן שכובש את יצרו. אבל באמת, נותן ערך אפיים לרשעים, זה בלתי נתפס. זה נראה סותר את רצונו של אלוקים, לא רק את ההבנה שלנו. אומרים אנשי כנסת הגדולה, לכן אדרבה, מה פירוש המושג נורא? שהופעת רצונו שבעולם היא לא על פי הסדר האנושי, וגם לא על פי הסדר האנושי איך שהאדם מבין איך הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות. מה שעושים אנשי כנסת הגדולה לחיסרון שמזהה ירמיהו, הם לא אומרים צריך להגיד נורא בגלל שמשה אמר אותו. הם גם לא אומרים ירמיהו טעית. הם אומרים לימדת אותנו ירמיהו מה באמת נכנס במילה נורא. היום כשנגיד ברכת מגן אברהם, לא נגיד סתם את המילה נורא. אלא נשחזר בדעה שלנו ובהרגשה שלנו את כל ההשתלשלות הזאת. את משה האומר נורא, את ירמיהו המשמית נורא, ואת אנשי כנסת הגדולה מבררים שהנורא זה באמת סוג מסוים של הופעת רצונו של הבורא, בלתי נתפס בעיני בני אדם. ולמה באמת אלוקים מעריך אף לרשעים? יש בזה התבררות במהלך בניין העולם שבני האדם לא יכולים להקל. לכן מבחינתנו זה נורא. אין מה להשמיט את המילה הזאת, אלא יש לתת לה תוכן, יש לצקת לה תוכן אחר. לא כמו שהבנו שיש בית מקדש על תילו, ואז נורא זה ההופעה שנראית לעיני בני אדם חיובית, אלא נורא מבחינת הנסתרות לשם אלוקנו. וזה חלק מאמונתנו. אנוכי ארד עמך מצרימה, זה חלק מהאנוכי. גם כשזה כואב, גם כשזה קשה. החלק השני, אחרי הגבורה, אלוהים נורא אותם. שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, האח אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. יש אם ככה שני בעצם מרכיבים בתוך ההתחדשות שהייתה לאנשי כנסת הגדולה בבירור החיסרון של חורבן המקדש ושנוכרים מקרקרים בבנה. הנורא הוא אותו ביטוי של חוסר יכולת לתפוס את הנהגה האלוקית. אז מעין ההשתלטות על אותה הנהגה רגילה, תיקרא גבורה. והיכולת של ישראל להתקיים במצב הזה של החורבן, שהוא לא מסתיר ולא מקטין את הכאב, אבל הוא שם את הכאב בתוך ההקשר הכללי שלו. האם חלילה חלילה גורלם של ישראל, כמו כל האומות, בטל תפקידם, בטלים חייהם, או שהם ממשיכים? אומרים אנשי כנסת הגדולה, ניקח את החיסרון, ניקח את מצב האומה שבו נוכרים, משתלטים עלינו, עושים מה שהם רוצים בנו. אבל אנחנו קיימים. זה לא מובן מאליו. זה גם כן בלתי נתפס בהשגה האנושית. ואז שוב, אדרבה, כמו האדרבה הראשון, גם האדרבה השני. גם גיבור וגם נורא, בעצם ביטוי של אותה אמונה גדולה במהלך האלוקי, אף על פי שהוא לא נראה סביר בעיני בני אדם. אבל לא להישאר רק ברמה הכללית המציינת את הפער בין ההבנה שלנו לבין המהלך האלוקי, אלא לומר מה מתברר, מה נבנה בתוך החיסרון. אומרים אנשי כנסת הגדולה, נבנה חסד אלוקי שלא מוכר אותנו. על זה שואלת הגמרא ברבנן, איך יעבדי אחי? ואקרי תקנת עד את הקין משה. איך ירמיהו ודניאל לקחו שתי מילים שמופיעות בתורה, שקראות כאן תקנת משה, מפני שנאמרו למשה על ידי הקדוש ברוך הוא, והורידו אותם? אמר רבי אלעזר, מתוך שיודעים בקדוש ברוך הוא שאמיתי הוא, לפיכך לא כזבו בו. רש"י על הפירוש שלו בגמרא, כשהוא מביא את הפסוקים בפרק י' בדברים, האל הגדול הגיבור והנורא, הוא מוסיף כמה מילים שלכאורה הסוגיה לא מזכירה אותם. רש"י מוסיף, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. למה רש"י מוסיף אותם? בגלל הסיום שמופיע כאן. אמר רבי אלעזר, מתוך שיודעים בקדוש ברוך הוא שאמיתי הוא. נכון, הקדוש ברוך הוא גיבור כשישראל מתגלים בשיא תפארתם. הקדוש ברוך הוא נורא כשישראל ובית המקדש עומדים על תילם. אבל יש תואר נוסף, אלוקי. והוא בעצם הראשון, האל הגדול הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים. אמיתי הוא. הייתי חושב שבגלל שהוא אמיתי ולא נושא פנים, על כן אתה ירמיהו, אם אתה יודע שמשה תיקן לומר גיבור או לומר נורא, אתה תגיד נורא. אם אתה דניאל יודע שאלוקים אמיתי הוא, אז הוא רוצה שמה שהוא אמר למשה רבנו יתקיים. זה לא אמת. מה פירוש זה לא אמת? הרי כשירמיהו לא יגיד את המושג נורא, הוא לא מערער על כך שיש תואר אלוקי כזה שנקרא נורא. הוא רק אומר, התואר הזה לא מתגלה. כשדניאל לא אומר את המושג גיבור, הוא לא חולק על זה שהקדוש ברוך הוא גיבור. הוא לא עומד מן הצד ואומר, מה שאתה אלוקים עשית לא נראה לי. הוא לא מחלק הסכמות להנהגה אלוקית. אבל הוא אומר, כיוון שהמציאות של אותו חורבן היא כל כך כואבת, מבחינת ההנהגה האלוקית, כיוון שאלוקים אמיתי, אי אפשר להתעלם מאותו חיסרון. אי אפשר להתעלם מאותו חורבן. הווה אומר ירמיהו, מבין שזה תפקידו מבחינת ההנהגה האלוקית. להשמיט את המילה נורא. ודניאל מבין שתפקידו להשמיט את המושג גיבור. שאם באמת אנוכי ירד איתך מצרימה, זה מבטא את ה... עינוי ואת העבדות ואת הקושי, שם מתגלה פחות רצון השם. וחילול השם הזה, הוא בא לידי ביטוי באותה הנהגה של ירמיהו ודניאל, להשמיד גיבור ולהשמיד נורא. כיוון שכך, כיוון שמפני כאבם על חסרון ההופעה של ההשגחה האלוקית, לכן השמיט אותם מילים נורא וגיבור, ובזה בררו שהאמת האלוקית זה מה שהיא דורשת מהם, שלא להגיד גיבור ולא להגיד נורא, אם כן היו אומרים, אז אולי מבחינה חיצונית היו מוסיפים כבוד. כי אולי מבחינה חיצונית לקחת מילה כמו נורא ולקחת מילה כמו גיבור ולהשמיט אותם, זה נראה באמת פגיעה בכבוד שמיים. אבל האמת היא לא הסדר הנימוסי החיצוני. האמת, כפי שהקדוש ברוך הוא בהבנת ירמיהו ודניאל, כפי שהקדוש ברוך הוא קבע אותה, אם הביטוי נורא אלוקים ממקדשיך, הוא משייך את המושג נורא למקדש, אז האמת נחסרת. האמת של ההופעה האלוקית נחסרת. איך נבטא אותה? זה שנשמיט נורא. האמת של הגבורה האלוקית נחסרת. נשמיט את המילה גיבור. כיוון שכך, אנשי כנסת הגדולה, אם הם לא יטפלו, אם הם לא יענו, אם הם לא יבררו איזה חידוש יש במושג נורא, גם במצב שחורבן בית המקדש, ואיזה חידוש יש במושג גיבור, גם במצב שנוכרים מקרקרים בבניו, אם לא יהיה החידוש הזה, זה לא נקרא להחזיר את הרע לישנה. זה לא יכול להיות ברור של אמת אלוקית, על ידי שנעשה איזה פלסטיקה למציאות, ונגיד, המציאות אמנם חסרה, אבל אנחנו איכשהו מתשתשים אותה. אין הגיעו לפנות. אלא, שלא כל אדם יכול להיות ירמיה. לא כל אדם יכול להיות דניאל. דווקא העובדה שגם בפרק למדבט בירמיהו וגם בפרק ת' בדניאל יש כל כך הרבה איכות של בירור ההשגחה האלוקית. זה מלמד גם מצד אישיותם של גדולי ישראל וגם מצד אמירתם שאין רצונם להחסיר בכבוד שמיים, אלא לציין מה חסר, לציין את הכאב. אם הקדוש ברוך הוא לא אומר, אנוכי ארד איתך, הוא לא יכול להגיד, עבדום ועינו אותה. אם הוא לא משתתף בסבל הזה, אם הוא לא משתתף בעינוי הזה, אם שכינה לא, חסרונה לא יורגש כתוצאה מכך שעם ישראל נמצא בגלות, אז אין משמעות לכך שהקדוש ברוך הוא שולח אותנו לשם. הוא איתנו. אלא שבאופן טבעי, צערנו יותר מורגש, כאבנו יותר מורגש. ועל כן ירמיהו ודניאל אומרים, זה לא הכאב שלנו, זה הכאב האלוקי. ועל זה לא חולקים אנשי כנסת הגדולה, אלא להפך. הם אומרים, גם בנקודת הכאב הזאת, גם בנקודת החורבן הזאת, אפשר למצוא איזושהי נקודה שהיא לא פחות משמעותית כגילוי הנורא וכגילוי הגיבור, יחסית לפסוק של משה רבן. וכן אם אנחנו אומרים ברכת מגן אברהם, אנחנו עוברים את כל המסלול, גם של תקנת משה, גם של הקושי של ירמיהו ודניאל, וגם של התשובה של אנשי כנסת הגדולה. לכן הם נקראים גדולה. הביטוי של הגודל, שגם מתוך הכאב וגם מתוך החורבן, הוא נבנה, הוא מתברר. אולי דווקא הנבואה הזאת של יחזקאל, שהזכרתי אותה קודם מאוד בקיצור, בפרק למד זין, נמצאת פה, בעצם מופיעה, אחרי פרק למד רב, שהנביא יחזקאל, מתאר מה העומק של המושג אנוכי ארד עמך מצרים. אומר הנביא יחזקאל בפרק למדבר בפסוק כף, ויבוא אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי, ואמור להם, עם השם אלה ומארצו יצא. שמה רוצה להבין את המושג הזה, חילול השם, אומרת הגמרא ביום המדף ואיביו, מה זה, ואהבת את השם אלוקיך? איך יצור מוגבל, אנושי, חומרי, יכול לאהוב את האינסוף? אומרת הגמרא שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך. איך שם שמיים מתאהב על ידך? אתה עושה דוכנים, אתה עושה חוגי בית, אתה עושה סמינריונים. אומרת הגמרא, פלוני קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים. לימוד ברצינות, עם עמל, עם השקעה, ונושא ונותן באמונה. היחס שלו לאחת הסוגיות המאוד מפתות בעולם המודרני, סוגיית הממון, הוא בהגינות, באמונה, מסחרו באמונה, פרנסתו באמונה, ודיבורו בנחת עם הבריות. שלא ברור איפה יש מצווה כזאת מהתורה, לא ברור כמה סעיפים יש עליה בשולחן ערוך, לא ברור כמה שיטות ראשונים רש"י ורבנו תם יש שם, לא ברור מה זה המהדרין בדיבור בנחת, והמהדרין, מין המהדרין בדיבור בנחת. אין חותמות של כשרויות על דיבור בנחת. בלז, צאנז, הרבנות הראשית, היתר מכירה, אין שום פולמוס סביב הסוגיה הזאת של דיבור בנחת. זה המבחן. קורא, שונה, משמש את המלחמים, דיבורו בנחת עם הבריאות. מסעו ומתנו באמון. מה הבריאות אומרות עליו? זה המדד. בריאות, כמו שהיה אומר רבנו הרב ציודה, סתם בריאות. לא ברור מה מעמדם הרוחני, לא ברור מה הישגיהם הרוחניים. בריאות. מה הן אומרות עליו? בריאות אומרות, אשרי פלוני שלמד תורה. אשרי רבו שלמדו תורה. היום, תגיד לי מי אתה, אני אגיד לך מי רבותיך. במה זה בא לידי ביטוי? בדעות. בזמן הגמרא, זה היה צריך לבוא לידי ביטוי במידות. בדבר שבעצם לא לומדים אותו. בדבר שבעצם אין שיעורים עליו. אבל אם הבנת נכון, או הבנת נכון, מה לומדים, זה צריך להיות בתוך הנפש. זה צריך להיות בתוך החיים. לא כתוצאה מדרשות חיצוניות. ואז הבריאות אומרות, הנה תורה. הנה יש שיטה רוחנית בעולם, שאין לה אח ורע. כי היא יוצרת בנפש את המידות. היא קובעת מה זה חיי יחיד, היא קובעת מה זה חיי משפחה, היא קובעת מה זה חיי קהילה, היא קובעת מה זה חיי אומה. זה תורה אמיתית, תורה כוללת. אין כזאת. פלוני שלמד תורה, רבו שלמדו תורה, זה הניסוח בבבלי ביום הפיוון. הניסוח בתנא דבליהו פרק כ"ח, יש שם ביטוי, הבריאות אומרות, העבודה, כלומר לשון שבועה, אנחנו באים ללמוד תורה. זה דבר שאנחנו רוצים להכיר אותו. זה חלק ראשון בגמרא. חלק השני בגמרא, אומר פלוני, קורא ושונה ומשמש את תלמידי חכמים. לומד. ואין דיבורו בנחת עם הבריאות. אין זרימה מהמקום הרוחני המוחלט אל המקום הנפשי המוסרי. ואין מסעו ומתנו באמונה, מה הבריאות אומרות עליו? אוי לפלוני שלמד תורה, אוי לרבו שלמדו תורה, ראו פלוני שלמד תורה כמה מקולקלים מעשיו. זה המבחן. אבל הגמרא לא מניחה לסוגיה הזאת להסתיים ברמת הפרט. אלא באופן החיובי, כשפלוני משמש את המלחמים וקורא ושונה, ודיבור מנחת עם הרויות, מסעו ומתנו באמונה, אומרת הגמרא, עליו הכתוב אומר בישעיהו מ"ג, ישראל עבדי אתה, אשר בך אתפאר. כך הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות דרך ישראל, דרך האומה, דרך הכלל, דרך חיי הציבור, מבחינת ישראל. על החלק השני, של פלוני קורא ושונה משמש את המדחמים, ואין דיבור בנחת עם הבריאות, ואין מסור במתנו באמונה, בוחרת הגמרא להביא את הפסוק שראינו קודם ביחזקאל. המילים, והיכלו את שם קודשי, באמור להם עם השם אלה ומארצו יצאו, המילים האלה, הם הבסיס בגמרא לאדם שקורא ושונה משמש את המלחמים, ואין דיבור המנחת עם הבריות, ואין מסעו ומתנו באמון. כי זה הרצון של שם שמיים להתגלות בכל החיים, בכל מערכות החיים. וכשאנחנו בחוץ לארץ, אנחנו יכולים להיות דתיים, יכולים להיות דתיים למאדרים, יכולים להיות דתיים למאדרים מן המנאדרים, אבל עם לא חי. חיים ציבוריים אין לנו. אז מציאות הופעת רצונו של הבורא בחלקיות החיים, למחצה לשליש ולרביע, זה נקרא חילול השם. ברמת הפרט, זה בתנאי התנהגות מוסרית מקולקלת, וברמת הכלל, שאנחנו לא נמצאים בבית שלנו. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, רחמול על שם קודשי, אשר חיללו בית ישראל, בגויים אשר באו שם. זה נקרא לפי דעת שמואל. הגמרא בסנהדרין, בדף צדיק זין, גאולה שלא תלויה בתשובה. אומר שמואל, דיו לאבל שיעמוד באבלו. הקדוש ברוך הוא נותן ערך אפיים. משאיר אותנו 2,000 שנה, כבשה בין 70 זאבים. והוא נקרא בגלל זה, לפי אנשי כנסת הגדולה, נורא. אבל יש זמן שעד אליו הנוראות האלה מתגלות. יש זמן שעד אליו הקדוש ברוך הוא נותן ערך אפיים. משלב מסוים ואילך, ורחמול על שם קודשי. אי אפשר לעמוד, להגיד, דבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקם. אם לא לוקחים בחשבון שנבואת יחזקאל באיזשהו שלב תתקיים. ועל זה אומר שמואל, דיו לאבד שיעמוד באבלו. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אנוכי ירד עמך. אבל הוא גם אומר, אנוכי עלך גם עלו. כשהציבור במצרים פוגש את משה רבנו, ומשה אומר להם, הגיע הזמן. הם אומרים, לא נכון. כי אמרת לנו, ייקח 400 שנה, ועברו 210. אומר להם, משה, כך אומר המדרש, כיוון שהגיע זמן גאולתכם, שוב אינו מביט אל חשבונכם. אתם לא יודעים איך להסביר מה זה 400, אתם לא יודעים לחשב הפרשים, אתם לא אחראים על התאריך. אבל איזושהי נקודת זמן, שהיא אלוקית, היא תתרחש. סיבתה, אומר הנביא יחזקאל, אך ורק מצד חילול השם מול קידוש השם. לא בגלל מעשיכם. רב אומר באותה סוגיה בסנהדרין, אין הדבר תלוי אלא בתשובה מעשים טובים. שמואל אומר, דיו לאבד שיעמוד באבלו. ויחמול השם קודשי. אומר הנביא, לכן אמור לבית ישראל. ואמר השם אלוקים, לא למענכם אני עושה בית ישראל. כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם. וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם. וידעו הגויים כי אני השם, נאום השם אלוקים בקדשי בכם לעיניהם. זה מהלך אלוקי המתקן את חילול השם בגלות. איך אותו מהלך מתרחש בפועל? לקחתי אתכם מן הגויים, קיבצתי אתכם מכל הארצות, הבאתי אתכם על אדמתכם. הפעולות האלה הם הפעולות של חזרתנו לארץ, של חזרת השכינה לארץ, של הפרק הראשון של אנוכי הלכה גם הלא, לא רק ברמה של יעקב אבינו ומשפחתו, אלא ברמה הלאומית. הוסיף הנביא, וזרקתי עליכם מים טהורים, ותיארתם מכל תומותיכם, ומכל גילוליכם, אתאר אתכם. גם זה מהלך אלוקי, שהוא לא מתחיל מאיתנו. אבל הוא יגיע עד אלינו. נתתי לכם לב חדש, רוח חדשה אתם מקרבכם, הסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. יש סוגיה אחת, שבה צריך גם רוח חדשה, וגם לב חדש. וזה קשה. כמו שהיה קשה ליוסף, גם קשה במציאות שלה. הסוגיה הזאת היא בעצם מתבררת בפרק ל"ז, אחרי שהנביא מרחיב את אותו חזון העצמות היבשות. אחרי שהאנשים שהם באים לידי ביטוי באותם עצמות, והם אומרים, יבשו עצמותינו עבדה, תקוותינו נגזרנו לנו, פסוק י' א', אומר הנביא, לכן ינבא ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוקים, הנה אני פותח את קברותיכם, ועלתי אתכם מקברותיכם עמי. אל תתייאשו, אל תגידו עבדה תקוותינו. נקום מחדש, נחיה. ובעלותי אתכם, העליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם על אדמת ישראל. אין תחייה לאומית אם אנחנו לא חוזרים לארץ. מוסיף אני בפסוק י' ג' וידעתם כי אני השם. זה ההמשך של אנוכי הלכה גם הלא. שכינה חוזרת. מתברר מחדש הופעת גילוי שכינה בעולם דרך גאולת ישראל. ונתתי רוחי בכם וחייתם. והנחתי אתם על אדמתכם. דעתם כי אני אדוני, דיברתי ועשיתי נאום אדוני. אז זה לא נעצר כאן. אומר הנביא, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד, וכתוב עליו, יהודה, לבני ישראל חבריו. ולקח עץ אחד, וכתוב עליו, ליוסף את ספריים, לכל בית ישראל חבריו. וקרב אותם, אחד אל אחד, לך, לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. עץ יוסף ועץ יהודה הם עצים שונים. הם כוחות שונים. הם כישרונות שונים. וגם אדם כמוני שאני שטחי מלהבין בדיוק את עומק ההבדל ביניהם. יכול להבין שההבדל הזה עלול להפך להיות בקטנותי שנאת חינם ולהחריב את הבית. ועלול להיות, עשוי להיות, בונה את גאולת ישראל. אין כוח שצריך לוותר עליו. יכול להיות שצריך לבקר אותו, יכול להיות שצריך להוכיח אותו, יכול להיות שצריך לעזור לו בתיקונו. אבל אין כוח שאפשר להסתדר בלעדיו. לוקחים את הכוח, אולי המבטא יותר מכל את הניגוד בין יהודה ליוסף. ואז אומר אלוקים לנביא, תיקח אותם ותקרב. אתה תעשה פעולת קירוב. גם זאת נקראת פעולת קירוב. אף על פי שאולי זה לא מגיע תוך שתי דקות לתפילין. קרב אותם אחד אל אחד. אם מדובר בגאולה לאומית, אם מדובר בחזרתנו מבית הקברות הלאומי, אם לא תהיה אחדות, אם לא יהיה חיבור כוחות, אין אומה. אין בית מקדש. ומי שהוא שונה, קורא ושונה ומשמש את המדחמים, וזה אצלו לשמה, הוא מבין שלדבר בנחד עם הבריאות, זה המשך התורה. זה המשך רצונו של הבורא. ככה מהווים שם שמיים, זה ברור לו. ואם זה ברור, צריך להיות ברור גם, אומר המצודה דוד, שחלק מהחיבור הוא לא בידינו. כי הנבואה אומרת, וקרב אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. אומר מצודת דוד, אתה תתאמץ לקרב, לא תצליח. עדיין הם יהיו שונים. מתקרבים יותר, אבל שונים. והמהלך שיקרב אותם באמת, שיעשה מהם הוויה חדשה ישראלית, זה מהלך אלוקי. אנחנו לא סומכים על הנס. אבל כפי שהרב אבינר נוהג להגיד, הנס סומך עלינו. אנחנו נעשה ההשתדלות הקטנה שלנו. ערבות הדדית. המציאות שעם ישראל נמצא בה בשנים האחרונות, בחודשים האחרונים, היא מציאות מטורפת. עם שלם שותק. עם שלם נותן שירמסו עיר בישראל, שירמסו גוש בישראל, שירמסו מורים בישראל, בשתיקה רועמת. כי באיזשהו שלב, באמת, כשנמצאים באותם מקומות שהם סובלים לא עוול בכפם, ומרגישים שיש ממסד, יש מערכת, יש שלטון, זה נראה קרב חסר אונים. אומר יוסף לאחיו, תיגשו אליי. המילימטר שאתם יכולים לגשת. המשהו הקטן של אותו קירוב שאפשר לעשות, של אותה ערבות הדדית, זה בחלקנו. כל אחת ואחד לפי כישרונו, לפי יכולתו, לפי תפקידו, לפי גילו. זה לא איזה כותרת חיצונית שעושים אותה או לא עושים אותה. אבל היא אפשרית. אנחנו נעשה את ההשתדלות שלנו. המציאות שבה אין ניגשים, יושבים וצופים. זו מציאות שהיא צריכה להיות מתוקנת על ידינו. למה הקדוש ברוך הוא מאריך אפיים למי שהוא מאריך? זה למדנו מירמיהו ודניאל. זה לא מתחיל בנו. וזה לא תמיד בהבנתנו. אבל למה אנחנו לא ניגשים? או איך לגשת? חלק מזה תלוי בנו. בתפילה, בלימוד, בעשייה, בכוונות. שהנבואה שהיא בעצם ההפטרה של הפרשה עוסקת באותה מציאות שנוצרת כתוצאה מהיציאה מבית הקברות הלאומי. זה הבירור שצריך להמשיך. זה חלק מהלב החדש. זה חלק מהרוח החדשה. שגם בעולם הדעות וגם בעולם המידות נצטרך לבנות מתוך מהלך הגאולה את החיבור בין הכוחות השונים. וכפי שכותב הרב קוק באור התחייה בפסקה י"ח, מלאכת ההרכבה בכף, מלאכת החיבור העדינה בין הכוחות השונים, בין הכוחות הסותרים, הכוח הדתי, הכוח הלאומי, הכוח הליברלי, היא לא מלאכה פשוטה. הכוחות מתנגשים, הקרב על הנהגת המדינה הוא עוד לא התחיל. אבל האם את מקומי כאדם פשוט אני מנסה, למרות שאני לא ראוי להיות אדם גדול ולא יודע להניג ולא יודע להיות מישהו בכותרות, דווקא עמך בית ישראל, העם הפשוט בסדרות והעם הפשוט בקריית שמונה, ויש פה ושם אנשים פשוטים גם בגוש דן, זה עמך בית ישראל. ממנו תבוא המהפכה. הקירוב והחיבור בין הכוחות השונים, הוא יעשה אצל מי שרוצה לחבר. ואז, אם הנטייה הטבעית הזאת קיימת, אם ברור שאנחנו לא רוצים לחזור לפרשת הבית השני, רוצים לבנות את השלישי, ולא בכדי אומר הנביא, זכריה, הצעת שלום תהיה ביניהם, בין כוח המלוכה לכוח הכהונה. לא בכדי אומר הנביא חגי, במקום הזה אתן שלום. הנביאים, הנביא ישעיהו מדבר על הפסוק, חינם נמכרתם ולא בכסף תגאלו. אומר מרן החידה, חינם נמכרתם, בגלל שנאת חינם. מלאכת החיבור ברמת הפרט, מלאכת החיבור ברמה החינוכית, מלאכת החיבור ברמה של החשיבה, של הכוונה, של התפיסה, של הדעה, יש בהם, במלאכות האלה, יכולת שלנו כאנשים פשוטים לתקן. אנחנו צריכים לקרוא את הפרקים האלה בבראשית, בלי לעבור שוב פעם את החוויה של המכירה ושל הבור ושל מצרים. אנחנו כבר לא יסודות האומה, אנחנו החלק האחרון, חבלי משיח. כל מה שבנו ויצרו אבותינו ואימותינו, עכשיו הזמן לתרגם אותו. עכשיו הזמן לפעול בו. עזרא הסופר, יום פטירתו, בחטא טבת. יודעת הגמרא בסנהדרין, בדף קו, שראוי היה עזרא שתתנתן תורה על ידו. איפה הוא יודעת את זה? מפני שאצל משה רבנו כתוב, משה עלה אל האלוקים. באותו תיאור של מעמד הר סיני בספר שמות. ואצל עזרא כתוב בספר עזרא, הוא עזרא עלה מבבל. ממש המושג הזה אנוכי, העלך גם עלו. משה רבנו הולך לקבל את התורה, עולה לקבל את התורה, ועזרא עולה לארץ. זה נקרא ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו. שיקפוץ רבי זרע לנהר, איפה שהמעבורת כבר עברה. ואותו מין אפיקורס, כופר, גוי, יאמר לו, מה אתה אמפזיז כזה? יש סיכוי? אתה רואה שהכל כבר בעצם עבוד, אתה איבדת את הרכבת. אומר לו רבי זרע, מה תסתכל עלינו ככה? שאנחנו מקדימים לנסה לשמע, זה נראה תמימים כאלה, שוחים עם הזרם, אין בנו שום ברור, אין בנו שום בקרה, אל תראה אותנו ככה. מקום, אומרת הגמרא, אמר לו רב זרע, שמשה ואהרון לא זכו, ואני, אנחנו זוכים לעלות לארץ. אתה קורא לזה פזיזות? מה יגיד הדור שלנו? עזרא, נחמיה, נבואת חגי, נבואת זכריה. ברור שבית שני הייתה פסגה משמעותית מאוד, רוחנית, נפשית, אבל הוא חרב. ומה שהחריב אותו, את השנאת חינם. ידעתי את הפסוק, לא תשנא, זה היה ברור. ידעתי את המילה בלבבך, ברורה, אין בה שום אפשרות של עיגולי פינות. אבל מה זה אחיך? מי זה אח שלי? מי זה לא אח שלי? מה מותר להגיד לי על אחרים? ומה כמובן אסור לאחרים להגיד עליי? כל הסובייקטיביות הזאת, זה המחלה שלי. הדור שלנו, במוקדם או במאוחר, הוא יבנה את בית המקדש. השלישי. הוא יעשה תיקון שלם. והפרקים האלה גם בתורה וגם בנבואה, כפי שהם באים לידי ביטוי בדברי חז"ל, ובראשונים והאחרונים במשך הדורות, הם ההזדמנות לתקן. הם ההזדמנות לעשות ערבות הדדית אמיתית. הם ההזדמנות לקחת את העצים ונעשות לחבר אותם. זה כבר תלוי בנו. מה כלול בעשייה? העם מאוד רדום. אני רדום, אז אני חושב שאחרים רדומים. הנה אני רואה פה אנשים באים באמצע הלילה, עוזבים בתיהם, עוזבים עסקיהם, לא רדומים. העם הוא עם נפלא. הקדוש ברוך הוא סומך על העם הזה. אלא שיש כל מיני מעטפות חיצוניות. שהן מסתירות. עכשיו גמרנו חג, אם זה היה דאורייתא, אז היום היה איסרו חג, של נקודת אור קטנה, שמן טהור, פח קטן, קצית אש גדולה. רדום ולא רדום, זה מושג יחסי. השאלה הגדולה היא כלפי מי שמרגיש שהוא יכול לפעול, שהוא יכול לשנות. בדלת אמותיו, בדלת אמות היותר רחבות. היא לא השאלה מה רואים מבחוץ, רואים שהמציאות היא תקועה, רואים שיש מבוי סתום. אדם לא יחשב סיכויים. משיח, אומרת הגמרא בסנהדרין, בדף צדיק זין, הוא בא בהיסח הדעת. בהיסח הדעת. שאנחנו רואים מציאות מסוימת, היא נראית כל כך מסובכת, כל כך בלתי ניתנת לפתרון, זה לא תפקידנו. לחוות דעה על המציאות. לעשות חשבונות של סיכויים. תפקידנו אותה השתדלות קטנה. שהחשבון צריך להיות בה חשבון נקי לגמרי. לא אתם מחרתם. כי הקדוש ברוך הוא שלח אותי. לעשות תמיד את חשבון הערבות ההדדית, לא מה הזולת פגע בי, והוא צריך תקן, אלא מה אני צריך תקן. המציאות הזאת, עזרה שבא לארץ, והוא רואה פה את כל החבורות שהתקבצו כאן בבית שני, שמבחינת רמתם המוסרית, המשפחתית, מציאות מאוד קשה, שהוא עצמו מתאר אותה. וחוזרת ונשנית בגמרא מסכת קידושין בפרק רביעי, הוא לא מתייאש, הוא לא מרים ידיים. ואם משיח בא בשיח הדעת, יש כאלה כלים שאחראים על שיח הדעת. השאלה אם אני משתעבד להם או לא, היא תלויה בי. השאלה אם אני מגלה את אותה ערבות הדדית מינימלית שאני יכול לגלות אותה או לא, היא תלויה בנה. לא תלויה בשום גורם אחר. ועם ישראל נקרא כלבי. עם כלבי. אומר הנציב, כשאתה מסתכל על אריה, בהרבה שלבים בחיים שלו, הוא רובץ, הוא נראה רדום. הוא נראה דבר שאין לו כוחות. אבל אם יפגעו בכבודו, במעמדו, בעוצמתו, אז הוא מתגבר כארי. היום יש הרבה פגיעות במצבו של ישראל, במצבם של ישראל. נוכרים מקרקרים בבניו, זה לא רק ביטוי פיזי חומרי, זה גם ביטוי נפשי. עוד כמה שבועות יבוא גדול מקרקרי בנים למדינת ישראל, יזכה בכבוד מלאכים. אלא אם כן, יקרה לו משהו קודם, או יקרה למקבלי פניו משהו קודם, ויעשו תשובה גדולה. אפשר לעשות תשובה. הדור הזה ממנו תצמח הגאולה. הגדרות הקושי הם לא החידוש. הגדרות השפלות הם לא החידוש. הגדרות החורבן הם לא החידוש. נבואת יחזקאל, לב חדש, רוח חדשה, זה החידוש. שמקשיבים למהלך האלוקי הגואל את עמו ושמים כתף ועוזרים איפה שאפשר לעזור. ולא נבהלים מכל רוח זרה. ולא נבהלים לא מערוץ כזה ולא מערוץ אחר. אז לפחות עושים את ההשתדלות שלנו. מתי הקדוש ברוך הוא יגמור בעדנו? מתי הוא כבר לא יוכל להאריך אפיים יותר? זה לא גזרת האחריות שלנו. אנחנו נוסיף טוב. נוסיף אור. נוסיף גבורה, נוסיף אמת. ואמת כוללת את הזיכרון של החורבן. והיא רוצה לעורר אותנו. כל מי שהוא מתעורר, גם סביבתו מתעוררת. ועייפות זה מצב חיצוני. זה לא מצב משעבד. באמת הפשוטה הזאת, של עם שיצירתו לא מעצמו, יצירתו אלוקית. אז מול היוונים, שהם רצו להשכיחם תורתך כאמצעי. אבל המטרה שלהם הייתה להזיז אותנו מעל פני האדמה. התעוררנו בדרכים מופלאות. פעם זאת הייתה מרים, פעם היו בני החשמונאי. פעם זאת הייתה יהודית. זה כוחות שונים. ההכרעה, ההכרה, שכל אדם, שכל משפחה, שכל יישוב, שכל קהילה, יכולים לעשות יותר ממה שהם עושים. ולעזור גם לאחרים לעשות. זה בעצם עיקר תפקידנו. אנחנו נקרב עץ לעץ כמה שנוכל. הקדוש ברוך הוא, את האחדים יהפוך להיות ממש אחד. אומר הרב קוק בסוף, בפסקה 8, יותר מכל עם ולשון, אין אנחנו יכולים לסבול את הסתירה ואת אי האחדות הנפשית. המילה אנחנו, למי הכוונה? מה זה אין יכולים לסבול? אומר הרב קוק, סגולת עולמים היא בנו, השלום והאיחוד בצורתם האידיאלית. זה בתוך הנפש הפנימית שלנו חי וקיים. אלא מה? יש פיזור. יש פיצול. כל פיזורנו הוא רק הראי. 2,000 שנה. מבחינת עם הנצח, 2,000 שנה זה לא הרבה זמן. הננו עתידים להתאחד. אומר רב קוק, מה שאמרתי קודם, אין אנחנו יכולים לסבול את הסתירה, דווקא חלק מאיתנו מאוד יכול לסבול אותה. וזה נראה לו דווקא מתאים. זה זמני, אומר הרב. בזורנו הרעי. איננו עתידים להתאחד. להיות גוי אחד בארץ. כמה פעמים הרב ציודה לימד, אמר, שאג את אותו ביטוי בזוהר בפרשת פנחס. להיות גוי אחד בארץ. בארץ הם גוי אחד. לפעמים יש הרגשה שדווקא בארץ יש הרבה מאוד סיבות לעשות את כל החילוקים, את כל הפיצולים. אבל אומר רב קוק, זה מעטפה חיצונית. שמתאמצים, קודם כל ברמת המחשבה, אחר כך ברצון לתקן. כשמתאמצים, מוצאים מעבר לכל המעטפות האלה את אותה נקודה פנימית מחברת. צריך לדבר אליה בנחת. צריך לעורר אותה. צריך להאמין בה. צריך להיות אוהב האמת והשלום. זה התנאי בנבואת זכריה להפוך את הצום לשמחה. עוד לא מאוחר מדי. עד יום רביעי יש המון זמן. בעזרת השם יהפכו הימים האלה, יהפכו ימי עצמות ולשמחה. כשמצודת דוד אומר, יחד עם קיום התנאי, שהוא בעצם הופיע בסוף הפסוק בזכריה פרק ח', אבל הוא ברמת העיקרון, הוא הסיבה, אם האמת והשלום אהבו. יזכה להיות אנשים נקיים כמו יוסף, שזה שרוטפים אותם, שמים אותם בבור, מאיימים על חייהם, זה לא גורם התפעלות. בשעת אמת נזכיר, לא נשכח, כי מכרתם אותי. אז זה לא יהפוך להיות משהו קטנוני, כעסני, שונא, אלא מתקן. בעזרת השם, שבת שלום לכולם, בשורות טובות, ברוך אתה, אדוני.